כל חי אונליין 93fm.co.il בית מדרש לאקטואליה, הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
שלום לכם, ערב טוב, מאזינים יקרים, בית מדרש לאקטואליה. אנחנו פותחים סדרה חדשה בקיץ הזה. שלום וערב טוב, הרב מרדכי נויגרשל.
שלום, ערב טוב וקיץ, עד כמה שזה לא כל כך נראה כקיץ, אבל שיהיה קיץ בריא.
זהו, לאחל קיץ בריא אפשר, חובה וחשוב מאוד, וזה בדרך הקיץ הזה. אני חושב שרק שומרי השמיטה, לא רק, אבל שומרי השמיטה רק הרוויחו מהגשם הזה של השבוע החולף. כי מי שזרע חס וחלילה, ויש כאלה לצערנו כאן בארץ ישראל שזרו בשבוע הזה, בתקופה הזו, מה שזה לא יהיה בשדות, אני לא בטוח שהגשם עזר להם, ייתכן שבדיוק ההפך, אבל שומרי השמיטה שלא נוגעים בשדות ודאי לא ניזוקו מהגשם הזה. אז אנחנו בפרק נוסף, חלק נוסף של בית מדרש לאקטואליה. נעסוק היום בכמה וכמה עניינים, ובראשם סילוקם של צדיקים ש היו בפסח, בחג הפסח, ביום הראשון וביום האחרון. מרן פוסק הדור הרב אוזנר, הגאון הגדול רב חיים גריינמן, שהסתלקו לבית עולמם, ולא מספיק דיברו עליהם, אבל דיברו עליהם, ואנחנו נעשה את זה גם הערב, נעסוק גם ביום הזיכרון לקדושי השואה שמצוין ביום חמישי, וגם מה שבעוד כמה עניינים אקטואליים, כי זה מה שאנחנו עושים כאן בבית המדרש שלנו, בית המדרש לאקטואליה. הטכנאי שלנו הוא רואי קנטן, יחד עם סגי פרלמוטר, ואנחנו נצא לדרך ונפתח, כפי שאמרתי, בגדולי ישראל, סילוקם של צדיקים. מה זה אמור לומר לנו או לאותת לנו?
קודם כל, אנחנו צריכים לומר ולחזור ולומר, הגם שבימים האלה לא אומרים תחנון, וכשלא אומרים תחנון, לא אומרים את היהי רצון, שאחרי קריאת התורה, אבל קבור אבותינו תחינה מיוחדת, יהי רצון מפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו לקיים בנו חכמי ישראל. וכנראה שכשחכמי ישראל בזה אחר זה נלקחים לישיבה של מעלה, הרי גדול סילוקם של צדיקים כיום שנחרב בית המקדש, ומצד שני מיתתם של צדיקים מחפרת. אז ביום הראשון של פסח עברה הרינה במחנה על הילקחו של הרב אוזנר, וזאת אחרי תקופה ארוכה שהתפללו לרפואתו, תקופה שהיה חולה עד מאוד, וביום שביעי של פסח נעלם בחטף הגאון רב חיים גריינמן, בלי שבכלל הייתה איזושהי התראה מוקדמת, למרות
שהוא היה לא בריא בתקופה,
היה סבל קשות בשש השנים האחרונות, נכון. אבל הוא בהחלט תפקד ובהחלט היה איתנו במלוא כפי שהיו רגילים אלה שהיו קרובים אליו שנים ארוכות. והיום התבשרנו על פטירתו של הרב טרגר, חתן השרוב של המזלמן אוירבך, ונקווה שהקדוש ברוך יגיד למשחית הרף. גם התופעה הזאת שהייתה בפסח, שהגמרא מספרת שפעם אחת בפסח מרוב דוחק הקהל נמאח אדם אחד וקראו לו פסח מאורחין, ודווקא בחג הפסח קראתה טרגדיה נוראה, שהגם שראינו לוויות גדולות עד מאוד ובהם מספר אנשים רבים עד מאוד, מעולם לא ראינו תופעה מסמרת שיער כזו כפי שהייתה בלוויה של הרב אוזנר, זכר צדיק לברכה. כל הדברים הללו הם מין צלצולי פעמונים שצריכים לצלצל באוזנינו. ואומנם אין איתנו יודע עד מה, ואומנם אין אנחנו יודעים לקרוא את המפה, אבל כשלא יודעים זה לא פותר, אדרבה, זה מחייב לפעול לאורך כל הספקטרום שהאלוקים האחד אחראי על כולו, ומצפים איתנו לשלמות בכל. הרב אוזנר, הרב אוזנר והרב חיים גרינמן היו שני טיפוסים הפוכים מבחינה זו שאני הולך להדגיש, ושניהם אלה מחייבים. הרב אוזנר כמעט ואי אפשר להצביע על משרה תורנית שהוא לא מהגבוהות ביותר, שהוא לא אחז בה. הוא היה רב, אבל רב לא במושגים של אדם שעובר בחינות לרבנות ומניע רב במושב או בשכונה. הוא היה רב כמו שהיה רב בחוץ לארץ.
עם כל ההדר.
עם כל ההדר ועם כל הסמכות ועם כל התקיפות, יחד עם העדינות, עדינו היצני. הוא הביא איתו את ההוד וההדר של אוסטרו-הונגריה של פעם, שאנחנו באופן אישי גדלנו עליו. רב שכשדורש דרשה בשבת הגדול כולם באים לשמוע, ודרשה בשבת הגדול זה פלפול וזה הלכה, לכך בשבת תשובה, עד כדי כך שכבר אי אפשר היה לעמוד בקהל הגדול שהיה מגיע והעבירו את הדרשות לא משבת לאחד מימי החול, שאפשר יהיה להשתמש במגברי קול. רב פוסק הלכה מהגדולים ביותר מאז שאנחנו זוכרים את עצמנו. אני זוכר לפני הרבה שנים, כשלמדתי עוד בתל אביב, לפני 40 שנה, לפני חג השבועות היה אירוע של עצרת התעוררות במלון וגשל, והופיעו שם שלושה אישים. הרב לנדו, רבה של בני ברק, אביו של רבה של בני ברק של היום. הרב אונגר, רבה של חוק חתם סופר מרכז בני ברק.
נכון.
הרב יצחק שלום אונגר. הרב ווזנר, שלושתם דיברו ביידיש. ואני נסעתי מתל אביב לירושלים לבני ברק לשמוע אותם. וזה היה הצלילים שהעביר אותנו ישר לפעם, הן מבחינת התוכן, הן מבחינת הצורה, והן מבחינת הרמה. דודי זכרונו לברכה היה אומר שרב צריך, כשרב דורש, זה צריך להיות דבר שאנשים צריכים להחזיק ראש, צריך להתאמץ. היום יש הרבה דרשנים שמענגים את הציבור בסיפורים, ברעיונות קלים, כלילים, נחמדים. שם עומד אדם ומקיף, עושה טיול בכל השס ובכל השולחן ערוך. רב, פוסק הלכה, עונה שאלות לכל העולם בהלכה. מוציא ספרים שמוצאים את דרכם אל קיר המזרח של הספרים, ספרי היסוד, שחותכים חיים לכל מיני שאלות שפיקוח נפש שהעם עומד עליהם, שהעולם עומד עליהם. יחד עם זאת היה גם כן נשיא של מוסדות אינספור. יחד עם זה היה יוזם של מפעלים אינספור. יחד עם זה היה מפעלים שבאופן רשמי עמד בראשם. יחד עם זה היה גם כן ראש ישיבה באופן רשמי ובאופן מעשי. לפחות בשנים שבהם הוא היה מעורב בישיבה מקרוב, הוא היה אבא לכל תלמיד. היה לי בן דוד שהגיע מהגולה אחרי מלחמת העולם השנייה, והדודי חיפש עבורו ישיבה שתזכיר לו את הישיבות שהיו רגילים אליהם שם באוסטרו-הונגריה. הוא שלח אותו לישיבת חכמי לובלין, ולמרות שאחרי כמה שנים הוא עבר לישיבת חברון, ראה בן דודי ברב אוזנר את רבו מובהק, ומדי חג קיים עלייה לרגלי רבו לראות את רבו ברגל לבני ברק לרב אוזנר. והרב אוזנר בריאה שיומרו לו את השם מיד זכר, ידע כל הפרטים והפרטי פרטים. צריך לזכור שמדובר באדם שבגיל 30 החזון איש ביקש ממנו לבוא מירושלים לבני ברק, כי אמר שהאברך הצעיר הזה בין ה-30 הוא בא לבית בבבלי ובירושלמי. רב חיים גרינמן מצד שני לא החזיק בשום תפקיד, שום תפקיד. הוא לא היה רב, הוא לא היה ראש ישיבה.
לא, היה רב קהילה, היה לו את הבית כנסת, היה לו את המוזות שהוא הקים, לא מוזות שלו, המטיבתות שהוא הקים, ערכים, רשימה ארוכה, זיכרון יעקב.
הוא היה בבני ברק ומצודתו את הפוסה על כל העולם. אני מדבר מבחינת ההגדרה הרשמית של תפקיד.
נכון.
ההגדרה הרשמית של תפקיד לא הייתה לו. והנה אנחנו רואים. יבוא אדם ויאמר, תשמע, יש לי תפקיד והתפקיד תופס אותי ואני לא יכול ללמוד. הנה הרב אוזנר, היו לו המון תפקידים. והוא היה שר התורה בכל ענפי תורה, והיה לו זמן ללמוד בכל מקום, בכל אתר. יבוא דבי, אומר, תשמע, אין לי תפקידים, אין מה שיחייב אותי. הנה בא הרב גרינמן בלי שיהיה לו תפקיד רשמי, נסע בעול של כל כך הרבה דברים, וישב ולמד בהתמדה עצומה, עם חברותה, בלי חברותה, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, בלי הפסקה. ואני אספר סיפור על הרב אוזנר, וסיפור על הרב גרינמן יש לי הרבה. גם בענייני רפואה, גם בעניינים אחרים. והרב, כשהייתי בפולין, באחד הפעמים האחרונות, היינו בישיבת חכמי לובלין. שני פעמים, שני סיפורים יש לי. הייתי בפולין, באחת המסעות של נשי אגודת ישראל, הייתה איתנו הרבנית איצקוביץ', ביתו הצעירה של הרב אוזנר. והיא הרימה טלפון לאביה, הרב אוזנר, זכר צדיק לברכה, שהיה אז באיזושהי הפסקת רענון בשוויץ, מה שלא מנע ממנו ללמוד יומם ולילה גם שם. היא הרימה טלפון לשוויץ ואמרה לו, ויז דה בוים, איפה העץ? והיא סיפרה שהרב אוזנר היה לומד ליד עץ בחצר, ורבי שפירא פעם עבר ליד ואומר לו, שמיל, דיבויים מיס שאני גרוס את תמיד חכם, העץ הוא כבר תמיד חכם גדול, כל כך הרבה הוא שמע את מה שאתה לומד לידו. והרב אוזנר הדריך אותה שתסתכל ימינה, שמאלה בדיוק, והיא הצביעה לפי הדרכתו על אותו עץ. בהזדמנות אחרת, כשהייתי בישיבת חכמי לובלין, היה איתנו יהודי מבית וגן בשם הרב קלמן, והוא סיפר לי שהרב אוזנר פעם אחת בישיבה, באותו בחור בישיבה, ב10:30 בלילה, נתפס על ידי הרב שפירא, מאיר שפירא, עומד בחושך המוחלט עם גמרא אל מול אור הירח ולומד. בישיבת חכמי לובלין היה סדר מובהק, ב-10 בלילה היו צריכים להיות במיטות, היו קמים לפנות בוקר, אבל בחורים צריכים לישון. מתמיד זה לא מי שלומד 24 שעות, מתמיד זה מי ששומר על הסדרים ודואג לעצמו לאכילה כראוי ולשינה כראוי ומחזיק מעמד כך הרבה שנים. ניגש אליו רמר שפירא לרב אוזנר ואומר לו, שמיל, מה אתה עושה פה? הרי אתה יודע שיש סדר בישיבה, צריך להיות במיטה עכשיו. אמר לו הרב אוזנר, ראש ישיבה, רבה, אני לא הספקתי לגמור את הסוגיה וחששתי שאני לא ארדם, זה הפריע לי, הטריד אותי. אמרתי, אני ממילא לא ארדם, בישיבה חושך, אין אור. אמרתי, אני אעמוד מול אור הירח ואני אסיים את מה שחסר לי כדי שאני אהיה רגוע. אמר לו הרב אוזנר, תראה, כיוון שאתה עמדת פה על רגליך ולמדת, וכיוון שאתה למדת לאור הירח ואימצת את עיניך, אני מאחל לך אריכות ימים, ושלעולם לא תזדקק, לא למשקפיים, ולא למשענת מקל הליכה שנשענים עליו. והרב אוזנר עד יומו האחרון לא הרכיב משקפיים, ולא השתמש במקל הליכה. והרבנית של הרב אוזנר, תיבדל לחיים, היא הייתה לפני כן רעייתו של הרב דויץ' מפתח תקווה, מחוק חתם סופר, ולפני כן הייתה רעייתו של הרב מססרגן, שהיה שכן שלנו בנתניה. ומדובר פה בשלושה אישים שהם שלושה רבנים שכל התורה כולה היה כמונחת, כמנח בקיסטה. שמעתי פעם מהרב עובדיה שכמנח בקיסטה, הכוונה שאפילו שהוא יודע את זה כל כך טוב, זה מונח אצלו בכיס, בכל אופן הוא ממשמש בכיסו בכל שעה ושעה, וחוזר ולומד וחוזר ולומד בלי הפסקה. וזהו, הדמויות הללו שבודדים הם נשארים איתנו, והם בבחינת יעקב אבינו שעובר, עומד במעבר יבוק ומעביר את העם מצד אחד של הנער לצד השני, אלה מקשרים אותנו עדיין אל העולם של לפני החורבן, אל העולם של פעם, אל העולם של תורה בתהרתה. הרב גרינמן, שהיה ודאי מגדולי תלמידיו המובהקים של החזון איש, שהחזון איש היה זה גם כן שכל כך החזיק מהרב אוזנר, וזה מעניין הקשר הזה. הרב רב חיים גרינמן היה חכים עדי יהודאי. רק לראות את המבט שלו, לראות חוכמת אדם תאיר פניו. וכשאדם בא אליו בשאלה איזה שלא תהיה, למרות שהוא בעצמו היה מדקדק בחומרות החזון איש, על קצה קוצה של יהוד, הוא ידע להלוך לרוחו של כל אחד ואחד ולתת לכל אחד את מה שהוא צריך לפי דרגתו ולפי השעה שהוא צריך, ובצורה כזאת הוא הפך להיות לאחד מהאבות של השבים בתשובה. וזה לא סוד שארגון האחים, שהיה לי את הזכות שיהיה לי גם יד ורגל בתוכו במשך שנים ארוכות.
בשנים עברו.
כן. גם היום אנחנו בקשר עדוק. היה שנים ארוכות, מלבד היותו תחת השגחתם של גדולי ישראל אחרים ופיקוחם של הרב שח ואחרים, היה גם כן בקשר, או אפשר להגיד בעיקר בקשר צמוד עם הרב גריינמן, בקשר של אב ובן, בקשר של קשר יומיומי. וכמובן בהיות הארגון עסוק בעניינים מאוד מסובכים שמתעוררים בעקבות הקומפלקס הזה של אנשים ומשפחות שנמצאים בשלבים שונים ולא תמיד מתקדמים כולם באותו קצב, צריך היה באמת לפעמים להיות יורד בדקויות בחוכמה עצומה לעומקם של דברים. וההבחנות הרפואיות שלו שהיו כרוכות גם כן בהבנת כוחות הנפש היו בלתי ניתנות להשגה בכלל. אמר לי דוקטור ברייר, שהוא מבית החולים עיני ישועה.
כן, הוא למד, מנהל שם.
הוא למד רפואה בבולוניה, באיטליה. וכשהוא קיבל את התואר, אמר לו הפרופסור, אתה הולך לארץ ישראל? תדע לך, יש בארץ ישראל, הסמכות הרפואית בארץ ישראל זה גריינמן. שם בבולוניה הוא ידע את זה. תתייעץ איתו. ואני כמה פעמים הייתי אצלו בעניינים רפואיים, והוא ידע לא רק להבחין מבחינה רפואית מה קורה ולתת עצות רפואיות, אלא גם כן לאיזה רופא ללכת, והכיר בחולשותיהם של הרופאים. למשל, כשרופא אמר לנתח והוא הסתפק אם צריך לנתח או לא, הוא אמר, אתה צריך ללכת לרופא ולהגיד לו שהוא לא יהיה זה שיעשה את הניתוח, כי אם הוא יודע שהוא יעשה את הניתוח, במיוחד מדובר במקרה נדיר שמעניין לו, הם אוהבים לנתח. הוא נוגע בדבר. יש ניגוד אינטרסים. אם זה שינתח הוא זה שמחליט על הניתוח, זה עלול להיות ניגוד אינטרסים. ושאלתי, אז למה אנחנו הולכים אליו? אם הוא חשוד שהוא יעשה ניתוח כשלא צריך, הוא אומר, לא, 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 הוא יאמין שהוא צריך לעשות את הניתוח. אבל שוחד יעבר עיני פיקחים. ברגע שזה חשוב לו ומעניין אותו, אז הוא כבר לא אובייקטיבי להגיד. הוא נוגע בדבר. ולכן צריך ללכת גם לרופא באותו סדר גודל, שיגיד אם צריך ניתוח או לא ניתוח, כשהוא ידע שממילא לא הוא ינתח.
כן. רבחיים גריינמן כאן בעניין הרפואי, קדם לכל עסקני הרפואה שאנחנו מכירים מהיום.
רבים הם המשיכו להתייעץ איתו.
נכון, 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 נכון. והסיפורים האלה מהרופאים אנחנו שומעים בלי סוף בימים האחרונים על העניין הרפואי, אבל אנחנו לא מגמדים, אבל נוגעים בנקודה אחת ויחידה של תחום שהוא עסק בו פחות בשנים האחרונות, יותר בשנים עברו. אבל
אני הייתי סובכן גריינמן עם הבן שלי לפני הבר מצווה שלו, והוא ידע שאני בא. הוא לא קיבל קהל אז. הוא ידע שאני בא, והוא הכין ספר לתת לילד מתנה. ונכנסתי למי ילד בר מצווה, אמר לו מזל טוב, אמר לו מה לומדים בחדר, הוא אמר לו מסכת בבא קמא, הוא הוציא את הספר, נתן לו, זה היה ספר חידושים וביאורים על מסכת בבא קמא.
יפה.
זה הוא הכין מראש, לפני שהוא פגש את הילד.
הבנתי. כן, בא לחידושים וביאורים. אנחנו נצא להפסקה ונשוב לעניינים נוספים. מיד נשוב.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל קהל.
חזרנו מהפרסומות, ואנחנו עכשיו נעסוק בנושא אחר לגמרי. נעסקנו בסילוקם של צדיקים קודם לכן. ניגע עכשיו במה שהולך להיות רחש כאן ביממה הבאה, וזהו יום הזיכרון לקדושי השואה. יום שבו אנחנו זוכרים את ניצולי השואה. זה יקרה מחר בלילה, במשך 24 שעות, והשאלה איך אנחנו, ועסקנו בזה לא מעט כאן בשידורי כל חי בימים האחרונים, נעסוק בזה גם בימים הקרובים, גם ביום השואה בכל מיני תוכניות, איך אנחנו, ציבור שומרי המצוות, הציבור החרדי, צריך להסתכל על היום הזה, ואני רוצה לעשות את ההבדלה בין מה שאני קיניתי לפני רגע, יום הזיכרון לקדושי השואה, לבין היום, השם הרשמי שהעניקה מדינת ישראל היום הזה, יום הזיכרון לשואה ולגבורה.
כן. היום התאריך, הקביעה והקובעים הם נושא קונטרוורסיאלי, נושא ויכוחי, ומיד ניגע בזה. אבל מכיוון שנושא החורבן הזה הוא כל כך חשוב ויקר, ובשנים האחרונות הציבור החרדי יותר ויותר מרבה להיכנס לעומקו, אז אי אפשר להתחיל דווקא עם מה לא. כי נכון, יש לנו שאלות, יש לנו ויכוחים, אני מיד אגע בהם. אבל כל מה שנוגעים, זאת הזדמנות, זה שהציבוריות הישראלית באותו יום מדברת, זה קטליזטור לעורר את הדבר, וכל דבר, כל קטליזטור כזה הוא חיובי. חיובי כמובן כשהאירועים הם כל כך כל כך מסמרי שיער. הרבי מקלויזמור גמר שני דברים, שתי אמירות שאני רוצה לצטט ממנו בהקשר הזה. הוא אמר בהרבה הזדמנויות, איך אדם יכול לא להאמין באלוקים אם הוא היה באושוויץ? הרי ברור שדבר כזה לא יכול היה להצליח בלי הרצון האלוקי. הרי לקחת בן אדם שהיה טרם, שהיה כלום, ושהוא יצליח כל כך בכל דרכיו, ושאחרי שהוא עשה את מה שהוא עשה, הוא הפך להיות לי כישלון בכל צעדיו. הרי אתה רואה את יד האלוקים. מצד שני, הרבי מקלויזמור גמר בשיעור חומש רש"י בשנת תשמ"ד. הוא אמר, מד וצק בירושלים תחת השמיים הגלויים. הוא אומר, ריבונו של עולם, אני הייתי באושוויץ. חודשים חודשים הייתי באושוויץ, וראיתי את האש יומם ולילה. הימים ימי השמדת יהודי הונגריה, המשרפות פעלו במלוא התקופה. והיו שם הרבה מאוד יהודים, הרבה מאוד, אלפים אלפים אלפים, שראו את זה יומם ולילה. ואני רוצה להודיע לך, כאן, אף אחד, אבל אף אחד לא חזר בגלל זה בתשובה. ולכן, למה אתה עושה את זה? זה לא עוזר. זה לא עוזר. כך צעק הרבי מקלויזמור שם. ולי יש שאלה אחרת. היום במקרה בבוקר הקלטתי, אני באמצע פרויקט גדול של ספר תהילים, והקלטתי שיעור על, הקלטתי, צילמתי שיעור על ספר תהילים פרק ממתת. ובהקשר לפרק הזה שם, מזמור לאסף, מביא הספורנו את הפסוק בספר זכריה, שלקראת שבמסגרת מלחמת גוג ומגוג את השלישית אביא באש, שליש מהעם יבוא באש, כך כתוב בפשוטו שמקרא בספר זכריה, את השלישית אביא באש.
אנחנו לא יודעים למה הכוונה?
אנחנו לא יודעים למה הכוונה, אנחנו רק יודעים ששליש מהעם בסך הכל הלך לעולמו בשואה ורובו ככולו באש, זאת אומרת נשרף, משרפות תאי גזים ומשרפות עלו באש, ואינני יודע אם זו הכוונה. אנחנו מקווים שכן, אנחנו לא מעלים בדעתנו שמדובר על דבר נוסף. מקווים שיצאנו בזה ידי חובה. הרי החפץ חיים כבר אמר שמלחמת העולם הראשונה הייתה גלגול ראשון של גל ראשון של מלחמת גוג ומגוג, וסיבוב שני יהיה בצורה כזאת שמה שהיה היה קינדרשפיל, היה משחק ילדים. כך מביא בלב אליהו על פרשת יתרו בהערה בשם החפץ חיים, שהוא דיבר, שהוא הזכיר את שני הגלים הראשונים של מלחמת גוג ומגוג, ועל השלישי הוא לא דיבר. הוא אמר שיהיה שלישי. בכל אופן, לי יש שאלה אחת. עכשיו, יש לי המון שאלות, אבל אחת שאני רוצה להעלות עכשיו. יהודים כל כך כל כך התרפקו לבוא לקבר ישראל. איך אפשר להסביר שאותם מיליונים, השלישי תביא באש, לא הגיעו לקבר ישראל? והתשובה שנאמר היא כזאת. הסיבה שבגללה קבר ישראל כל כך חשוב באדמה, אומר מהר"ל, משום שהאדמה מבטאת פוטנציאל שהולך כל הזמן ויוצא מן הכוח אל הפועל. אנחנו שמים את האדם באדמה כדי לומר שגם אם הוא לא הספיק להוציא את כל מה שתמון בו ואת כל מה שמצפים ממנו אל הפועל, עוד נכונו לו ימים יפים מאלה. בתחיית המתים, בגלגולים נוספים, הוא עוד לא גמר. הוא עוד לא גמר. החיים למות והמתים לחיות. אותם אנשים שמתו על ידי הגויים בגלל יהדותם, והזוהר אומר שמקשטים את מילו של מלך, הגיעו לתכליתם. מהר"ל אומר במקום אחר, כתוב, וזכרתי את בריתי אברהם, ואף את בריתי יצחק, את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. שואלים חז"ל, למה אין זכירה אצל יצחק? אומרים חז"ל, כי לא צריך לזכור את יצחק, כי יצחק עומד מול העיניים, אפרו של יצחק מונח על המזבח. שואל מהר"ל, אפרו של יצחק? יצחק לא נשרף. אומר מהר"ל דבר מדהים, אומר, אפר זה סוף הדרך. דבר שמגיע לאפר, הוא עובר ממצב צבירה אחד למשנהו, מחפץ לעץ לריקבון, מה שלא יהיה, כשהוא מגיע למצב של אפר, אפר כבר לא משתנה יותר, זהו, זה סוף הדרך, זה קיים ככה. כך גם מסירות נפש. שמוסר נפשו על קידוש השם, זה סוף הדרך. זה קיים לעולם. לא צריך יותר מזה. וממילא אותם אלו שהגיעו למצב של אפר, אותם אלו כבר הגיעו למיצוי תפקידם, ממילא הם לא זקוקים לקבר ישראל.
ולכן מה? ולכן כשאנחנו, אני חוזר לשאלה שלי בכל זאת, אתה ניסית תוך כדי הרב נגר לשנות את השאלה.
לא, לא, אני לא משנה, אני יכול לחזור אליה.
כן, בדיוק. אז בוא נחזור אליה, על ההבדל בין ההגדרות של היום הזה, או איך אנחנו צריכים להסתכל על היום הזה.
בוא נראה.
מול אותה גבורה שהמדינה מדברת עליה, שהציונות מדברת עליה, גבורה, והיא גבורה, שקשה לומר שהיא גבורה יהודית, בסופו של דבר, באותו ניסיון של מרד בגטו ורשה, של אותו, לזה מתקיימים גבורה. איך אנחנו צריכים להסתכל על זה, ואני לא נכנס פה עכשיו לחודש ניסן, שלא מספידים בו, וכל הדברים האלה.
הבחירת היום היא בדיוק באמצע מרד גטו ורשה. מרד גטו ורשה התחיל ב-15 באפריל, הסתיים ב-15 במאי, ו-15 באפריל באותה שנה היה בדיוק יום ראשון של חג הפסח. ממילא שבועיים אחרי כן היה בדיוק באמצע, באמצע. חבזיין בניסן נבחר כי זה בערך באמצע, כמעט בדיוק באמצע מרד גטו ורשה. עכשיו, לא, אי אפשר היה לקבוע בפתיחת גטו, מרד גטו ורשה, משום שפתיחת מרד גטו ורשה היה בחג הפסח, וזה ודאי היה הדבר שלא היה מתקבל. היה ויכוח גדול לגבי קביעת היום. ידועים דברי החזון איש שמדבר שאין לנו סמכות לקבוע יום לזכר השואה, וזו יומרה לחשוב שאנחנו יכולים לקבוע יום לדורות. ויש איגרת מפורסמת של החזון איש בעניין זה. כשדנו בכנסת בבחירת תאריך, מנחם בגין העלה רעיון לצרף את היום לתשעה באב. הרעיון הזה הוא טוב, וטוב שלא התקבל. מה פירוש? הרעיון הוא טוב, הנה גם הרבה מגדולי ישראל כתבו קינות, כולל הרב אוזנר. הרב וייסמנדל, הרב הלפרין מלונדון, גם נפטר, אבל זה לא מכבר. כתבו קינות, הרבי מבובוב, ויש בהרבה מאוד בתפוצות ישראל שמצרפים את הקינות של גדולי ישראל לקינות של תשעה באב, כפי שמקוננים
על זאת. וזה לא בכל מקום מתקבל, ולא כולם אומרים את הקינות הללו. יש קינה של הרב אוזנר, יש קינה של הרבי מיר, לא, יש עוד כמה קינות.
לא, אני רק מראה שהרעיון הוא טוב. אני רק אומר שהרעיון של בגין היה רעיון נכון. אז למה אני אומר שטוב שלא יתקבל? כי תאר לעצמך שהיה נקבע תשעה באב כיום השואה. מי היה זוכר תשעה באב מחוץ לחוגים שומרי המצוות? בית המקדש היה נשכח לגמרי. ככה בתי עינוגים סגורים, ויש הרבה שזוכרים גם אם הם לא מבאי בית המדרש. הרבנות גם כן לא קיבלה את היום הזה, וקבע את יום הקדיש הכללי לעשרה בטבת. יום השואה והגבורה נקבע בתאריך שמזכיר את הגבורה ולא את השואה. וזה דבר מקומם עד מאוד, וזה שכתוב ההיסטוריה, וזה פשוט בושה לאומית. ולמה? כי נכון שהיום כבר ממעטים לדבר על מרד הלוחמים כדבר, כגבורה יחידה. גם יד ושם השתנתה אווירה, והאווירה של הציבוריות הישראלית, שהיא יותר ויותר פציפיסטית, ויותר ויותר מתנגדת למלחמות, כבר ירדה מהאילן הזה של, של גבורת הלוחמים, שקשורה לשאלה, שחזרה וצלצלה במשפט אייכמן, למה לא מרדתם? למה לא מרדתם? למה לא מרדתם? אז חיפשו גבורות מתחת לאדמה, כדי להציל את הכבוד היהודי, כלשונם. אם ככה, ובמשך שנים, לפחות 20 השנים הראשונות, יותר, 30 השנים הראשונות של קיום המדינה, כשהגיע יום השואה, דיברו על גבורת הלוחמים בגטאות ובפרטיזנים כגבורה היחידה. ואנשים כמו אמא שלי הרגישו את עצמם סבונים, כי כך אמרו להם, הרי נתתם שיעשו אתכם סבון, ופשוט ביזו אותם. וזה היה אי צדק משווע. היום כולם מכירים בזה. ולמה אני אומר שזה בושה לאומית? משום שבואו ונראה כמה לוחמים היו. בגטו ורשה, לוחמים ממש עם נשק היו מאות בודדות. נכון שבזמן המרד היו בוורשה בין 30 ל-50 אלף יהודים, מתוך 550 אלף שהיו עם הקמת הגטו. ורבים הם הצטרפו איכשהו עם כל הבא ליד ללחימה, כשהיא סחפה אותם. אבל לוחמים ממש, לוחמים מלכתחילה, לוחמים שהתאמנו ללחום, היו מעטים. וכותב פרימו לוי, תדעו לכם, כותב פרימו לוי, מי שיכול היה למרוד זה רק מי שאכל יותר טוב מהאחרים. וגם בגטו ורשה, כותב פרימו לוי, הלוחמים היו אלה שלקחו, יכלו לשים יד על יותר אמצעים, כי מי שהיה רעב כמונו לא יכול היה לחשוב על שום דבר. אמא שלי הייתה מספרת לי, אתה לא מבין, אומרת, אני הבנתי פסוק באיכה, אחד מהפסוקים באיכה יותר טוב מירמיהו הנביא. אמרת לה, מה זה? אומרת, ירמיהו הנביא אומר, טובים היו חללי חרב וחללי רעב. אנחנו את הפסוק הזה הבנו, אנחנו קינינו במי שירו בו ומת. כי הוא מת פעם אחת, ואנחנו כל הזמן היינו מתים. Mm-hmm. אדם יכול היה להיות פרופסור בפילוסופיה ולחשוב כל הזמן על הבטן. הוא לא יכול לחשוב על שום דבר אחר. לא שייך היה שימרדו. אז היו כמה מאות לוחמים בגטו ורשה, כמה עשרות בגטו וילנה, בגטו ביאליסטוק, בגטו קרקוב, ועוד פרטיזנים. הרי בפרטיזנקה הגדולה של משפחת ביאלסקי, ביערות בלרוס, היו 1,500 אנשים. אבל מתוך 1,500 אנשים לא היו יותר מ-500 לוחמים. לשבחו של טוביה ביאלסקי, הוא לקח את כולם, מה שלא עשו בפרטיזנקות אחרות. זקנים, ילדים, מורים, בטלנים, כאלה שלא יודעים להחזיק נשק ביד. כולם, כולם, כולם. ילדות, נערות, כל מיני גורמים שרק הכבידו על הפרטיזנקה ולא עזרו ללחימה. כמה לוחמים היו? אם אני אומר שבכל אירופה, לוחמים שמחזיקים בנשק, היו 10,000, אז אמרתי, פי 3 או פי 4 ממה שהיה באמת. אם היו 11 מיליון שותפים בשואה, 6 מיליון מהם נרצחו, 6-7, ואחרים סבלו בצורה זו או אחרת, ומתוכם 10,000, איך אפשר לבוא ולדבר בנשימה אחת על מה שקרה למיליונים כה רבים, ומה שקרה לאלפים כה בודדים? אין בזה שכתוב ההיסטוריה? אלא מה? עצם הצירוף של שואה וגבורה, ועצם ההגדרה של גבורה כגבורה היחידה, זה פשוט התעלמות ממציאות כפי שהייתה. כי כל השאר, מוישה יהושע אהרונסון כותב, תדעו לכם, מי שיכול היה להילחם לחם, מי שלא לחם לא יכול היה. בדיוק. הרי זה דבר טבעי שכל אחד רוצה להילחם באויב שלו. כותב הרב פרידנזון, שנפטר גם כן, זה לא מכבר. אבא שלו היה בגטו ורשה מהעסקנים החרדים.
הוא עצמו ערך ירחון אגודאי הרבה שנים.
הוא עצמו, כן.
כן.
בא אליו מישהו, הוא כותב, וסיפר לו, אתה יודע שאבא שלך היה ממארגני המרד, והוא התפלא אותו אחד, שאני לא מתרגש מזה. אמרתי לו, אבא שלי היה גיבור גם בלי המרד. יהודים שחלקו את לחמם עם אחרים היו גיבורים. יהודים, יוסף קליינמן, העד הכי צעיר במשפט אייכמן, העיד במשפט אייכמן שהוא קיבל מכות רצח מהבלוק אל טסטה. הוא רץ למה, אחרי שהוא קיבל את המכות, היה צריך להגיד, תודה רבה אדוני ראש הבלוק, כן. ולחזור למקום שלו. הוא חזר למקום שלו שמח. שאלו אותו החברים, מה אתה שמח? קיבלת מכות רצח. הוא אומר, היה כדאי. אני הברחתי סידור. הוא הצליח להבריח סידור. סיפורים כאלה.
טוב, אנחנו נעשה הפסקה עכשיו לפרסמות ונמשיך הלאה, אולי קצת על עניין השואה עוד, וגם יש לנו לדבר על איראן, לא יודע כמה זה קשור לימים ההם, אבל בהחלט נעשה את ההקשר. הפסקת פרסמות ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל קהל.
שבנו מהפרסמות, ויש לנו עוד חוב קטן ליום, יום הזיכרון לקדושי השואה. בוא נשלים את הרב נגרשן.
תראה, הנוסעים איתנו בפולין יודעים שמהרגע שעולים על האוטובוס בוורשה, עד הרגע שיורדים ממנו שוב בשדה התעופה בוורשה, מדברים כל הזמן. וגם בלילה, מתוך שינה, יש כל כך הרבה מה לומר. כל כך הרבה מה שלא נאמר. אבל בעיקר יש פה את השתיקה. בצחוק קוטנר אומר שמי כמוך בעלים השם, מי כמוך בעלמים השם. כשהרב אומר דברי הגות לתלמידיו, אלה שמכירים את דרכי חשיבתו מבינים יותר מאלה שלא מכירים. אבל כשהרב חושב לעצמו, הוא חושב עמוק יותר מאשר כשהוא אומר לתלמידיו. מי מהתלמידים הקרובים שמסוגלים להבין את הרב בשתיקתו, מגיעים להשגות עמוקות יותר. ולכן אנחנו באמת הולכים בשבילי סוביבור ומיידנק וטרבלינקה וחלמנו ואושוויץ בירקנו, ואני תמיד מבקש מהאנשים שאיתי, אנא, בוא נלך בדממה ונקשיב. אולי קצת נבין. אולי נבין שאנחנו לא מבינים. אולי קצת נרגיש. אולי נבין שאין אנחנו מסוגלים להרגיש. מדובר באירועים ש... אין לנו, שפשוט מעמידים אותנו מול דברים שאין לנו בהם השגה. אני רק אומר דבר אחד לסיום הנושא הזה, או לשים נקודה. אמר לי יהודי, תלמיד חכם, מחנך בישראל, שאבא שלו אמר לו פעם, שאחרי השחרור הוא החליט עם עוד חמישה צעירים שהם לא רוצים לשמור מצוות יותר די, הם לא מוצאים בזה טעם. אחרי יום אחד האבא הזה החליט שבלי מצוות אין בכלל טעם, אז הוא חזר לשמור מצוות. יום אחד הוא היה לא שומר מצוות, כל השאר המשיכו בחיים החילוניים. שאל אותו הבן, אבא, ומה עם האמונה? אבא הסתכל עליו ישירות ואמר לו, אמונה לא הייתה לי כבר, המשכתי לשמור מצוות, הקמתי בית דתי ואמונה לא הייתה לי. הבן נרעש כולו, כאמור תלמיד חכם, מחנך בנות ישראל לתורה וליראה. הוא אומר, אבא, ומה עכשיו? הוא לא נגיד לך את האמת, כשאתה נולדת חזרה לי האמונה, אז ראיתי שהם זמניים ועם השם נצחי למרות הכל, אולי בגלל הכל.
יפה, יפה. טוב, אנחנו בנעשה מעבר חד, כמו שנהוג לומר במקרים כאלה, מהשואה למה שמתרחש בעולמנו הגדול בתקופה האחרונה, וזה הסכם הגרעין עם איראן. יהיו שינסו להשוות בין איראן, שואה, עניינים, חס ושלום. איך אנחנו מסתכלים על זה?
זה נראה כאילו חתמתי הסכם עם מנהיגי העולם שהם יאשרו כל פעם מחדש את הדברים שנכתבו בספר גלות ישמעאל כבר לפני כמה שנים. זה פשוט דבר מדהים. לימדנו וחזרנו ולימדנו איך מה שלימדו רבותינו אותנו, שלקראת אחרית הימים יש שילוב בין אדום לישמעאל נגד עם ישראל. כך אומר אור החיים הקדוש על הפסוק, ויער עשיו כי ראות בנות כנען בני יצחק אביו, וילך אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל או לאישה. אומר אור החיים, כיוון שראה עשיו שבנות כנען שאינם מוצאות חן בני אביו, הוא חשב שהברכות של אבא אל חרבך תחיה לא יחולו על הילדים של אותן בנות כנען. הוא קראת ברית עם ישמעאל, הוא הציב את עצמו בצילו של ישמעאל בכך שהוא נהיה חתנו, כדי שהברכות יחולו על השותפות הזאת. ואומר, החרב תגיע לידי ישמעאל. מתי תגיע? כשהשותפות בין עשיו לישמעאל תצא לפועל. איך תצא לפועל? כמו חתן וחותן, דהיינו עשיו יהיה בצילו של ישמעאל. במעוז צור אנחנו אומרים, כשמדברים על אדום בבית האחרון, דחי אדמון בצל צלמון, שאדמון יהיה בצל צלמון. ואני אמרתי בזמנו, המפרשים לא יודעים מה זה צלמון, אבל כתוב בתהילים סמכת תשלג בצלמון, והזור אומר שיש בגיהנום מחלקה של אש, היא המחלקה של עשיו, מחלקה של שלג, שהיא המחלקה של ישמעאל. כלומר, צלמון, תשלג בצלמון, זה ישמעאל. אדמון בצל צלמון, זה אדום בצל ישמעאל. וזה בדיוק מה שרואים. עולם שלם, עם הטכנולוגיה הגבוהה ביותר, עם כלי הנשק החזקים ביותר, עומדים רועדים מפניו של מי? של פרס. מהר"ל אומר בנצח ישראל פרק כ"א, ואומר אני, שמלכות פרס ומלכות ישמעאל זה אותו דבר. מעולם לא יצא לפועל לראות את דברי מהר"ל בצורה כל כך ברורה, כיצד אדמון בצל צלמון, וכיצד גם בבית הלבן שם יושב לו אדם שהוא חצי אדום חצי ישמעאל, מצד אמא שלו הוא אדום, הרי הברבנה לימד אותנו, וגם רבי יוסף אלבו וגם הנציב, שאדום זה עמי הנצרות וישמעאל זה עמי האסלאם, ואמו הייתה נוצריה, אביו היה מוסלמי. כן. פשוט צירוף של אדום וישמעאל ביחד באדם אחד. והוא לוקח איתו את האומה הנוצרית הגדולה בעולם, את אמריקה. אדמון, אדום, שהסימן שלה זה הנשר, שעליהם נאמר, אם תגביה כנשר, אם בין כוכבים תשים כינך, משם הוא יתחנו השם בנבואת עובדיה, הגר האדומי. ופשוט עומדים חסרי אונים, ולא, והעולם לא מבין למה. בפני מי? מה? ממה הם פוחדים? מה? מה קרה? הרי זה פשוט לא מובן לגמרי. וכל התכתיבים מתקבלים מידיו של ישמעאל. הם פוחדים מהטרור הישמעאלי, והטרור הישמעאלי בעצמו יש לו צורות שונות, בצורה של המדינה האסלאמית, בצורה של החיזבולה, בצורה של החותים, בצורה של הפלסטינאים, בצורה של העזתים, בצורה של האחים המוסלמים, של הבני דודים המוסלמים, בכל הצורות. וזה פשוט, אתה רואה את מה שכתוב, מה שהחפץ חיים אמר בזמנו, והוא יהיה פרא אדם. אומר החפץ חיים, זה לא משנה מה הוא יהיה. אם הוא יהיה רופא, אז הוא יהיה רופא פרא אדם. אם הוא יהיה מהנדס, הוא יהיה מהנדס פרא אדם. אנחנו רואים את הדברים הללו מול עינינו בעליל. אלא שמהר"ל אומר דבר מאוד מעניין, שהכניעה הסוחפת של עשיו לישמעאל והפחד העצום, וזה שעשיו יושב בצילו של ישמעאל, זה לא דבר רע. כי כשעם ישראל לא בשלימות, הוא לא יכול להיגאל מידיו של עשיו, כיוון שעשיו קיבל ברכה מיצחק, שבשעה שאין אנו בשלמות הוא שולט עלינו, והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צוואריך. לכן אומר המהר"ל, צריך את ישמעאל. זאת הגאולה כפי שמתוארת בזכריה, אני ורוכב על חמור, ישמעאל זה קליפת חמור, והוא החמור הטרויאני שעליו רוכב המשיח בדרך על הגאולה. שישמעאל לוקח את ההגמוניה מידי עשיו, והאדמון בצל צלמון, ומידי ישמעאל אפשר להיגאל, גם אם לא זכו. כי ישמעאל לא קיבל ברכה מאף אחד.
כן.
ולכן הוא משמש כחמור הטרויאני, שדרכו חודר את הגאולה, למרות שעם ישראל לא במצב שראוי לזכו אחישנה, זכו וערויים ענני שמיה.
אוקיי, אנחנו נסיים בזאת את התוכנית שלנו לשבוע, בית מדרש לאקטואליה. נגענו קצת בנושאים... לא קצת, נגענו בנושאים האקטואליים של השבוע, מסילוקם של הצדיקים ועד לסילוקם של אותם 6 מיליונים. הלוואי ויכולנו לגעת בכל אחד ואחד מהם, וקדושי עליון, אותם הרוגים נרצחים של שנות הזעם. וכמובן שכל אחד מאיתנו לוקח את הלקחים שהוא למד מאותם ימים, ונצפה לביאת המשיח, נתפלל לכך גם כן שיבואו במהרה, נכון?
בעזרת השם.
בעזרת השם, זה מה שאנחנו נותר לנו לצפות בימים אלה. הרב מרדכי נויגר של יישר כוח על הדברים, על התוכנית המרתקת כמידי שבוע.
תודה רבה.
ושיהיה רק בשורות טובות.
כל טוב.
להשתמע. כאן אנחנו כאמור מסיימים, תודה לרועי קנטן וסגי פרלמוטר, תודה רבה לכם שהייתם איתנו מאזינים יקרים, אתם מוזמנים באמצעות הפקס לשלוח לנו נושאים לדיון כאן בבית המדרש 03-578-5541 וגם באמצעות המייל bkstrudel93fm.co.il. ערב טוב, לילה טוב, בשורות טובות.